הסוגיה של שינויים בהלכה מול נצחיות התורה. דיברנו קצת על המקורות ברמב״ם של הנצחיות, שמדבר די בתקיפות, אבל איכשהו מתוך דבריו נראה שמה שצריך להשתמר זה לא לגמרי ברור, כי הרי הרבה מאוד דברים מתחדשים לאורך ההיסטוריה, משתנים, מתחדשים, למרות הצורך לשנות, וכדי לנסות להסביר את זה יותר, אז הבאתי את הדוגמה של המאירי, שבמאירי מדבר על שינוי של היחס לגויים לאור שינוי הנסיבות, כשההנחה המקובלת לפחות זה שהמאירי לא עשה שינוי בלתי לגיטימי, ואז צריך להסביר, אז מה זה אומר שינוי לגיטימי? מה לגיטימי בשינוי של המאירי ואיזה שינויים אחרים הם לא לגיטימיים? ובשביל זה בפעם האחרונה דיברתי על הדוגמה הזאת של הבגדי ים, כן, עם השונות איך להתייחס למנהג המקובל או להוראה המקובלת, כן, האם אני משנה את הבגדי ים שלי לבגדים חמים כשאני מגיע לאזור קר, בגלל שלא אכפת לי, אז אני כופר. אם זה בגלל שאני חושב שזאת הצורה הנכונה לשמר את המנהג שנהג עד עכשיו, שאבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז גם אני הולך עם בגד שמתאים למזג האוויר, כשעכשיו מזג האוויר הוא קר, אז הבגד שצריך ללכת בו הוא חם, אז אני שמרן, קראנו לזה שמרן מדרשי. ואם מישהו ממשיך ללכת עם בגד ים ולא מוכן לשנות, כי אבותינו הלכו עם בגד ים, אז הוא שמרן פשטי. שההבדל בין שמרן מדרשי ושמרן פשטי, זה שבשמרן מדרשי אתה צריך מדרש כדי להראות שאתה שמרן. בשמרן פשטי רואים שאתה שמרן, זאת אומרת, אתה הולך כמו שאבותיך הלכו. בשמרן מדרשי אתה צריך מדרש כדי להראות שזאת הצורה הנכונה לשמור, שזה באמת הדבר הנכון לשמור, שאבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר ולא שהלכו עם בגד ים. במקרה זה היה בגד ים באותו בזמנם, אבל זה בעצם, אז הדבר הזה נקרא מדרש, לכן השמרנות הזאת מבוססת על מדרש, אז קראתי לזה שמרנות מדרשית. ובסוף הגענו לזה שהרפורמי, זה אמור להיות קטגוריה רביעית, והרפורמי הוא בעצם מי שמחויב למה שעשו אבותינו, אבל לא לגמרי. הוא מחויב, זה חשוב לו, אבל לא בכל מחיר. יש מחירים שהוא לא מוכן לשלם, מחירים ערכיים או מחירים עובדתיים, לא משנה. וכיוון שכך, אז הוא לפעמים משנה, הוא לא נוהג כמו שנהגו, כמו שנהגו אבותינו. וזה פה באמת, אז עשיתי בסוף השיעור מהר, אז אני טיפה אמקד את זה קצת יותר. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות תמונה בשחור לבן. זאת אומרת, או כן או לא. ולכן באמת, בכוונה, ככה נתתי לכם טיפה לחפש מה זה המודל, איזה נישה עוד נשארה פה כדי להכיל מה זה רפורמי. נגדרנו שמרן פשטי, שמרן מדרשי ואפיקורס. איפה יש מודל אחר שהוא מודל לרפורמה, שלא מתמפה על אחד משלושת אלה. והיה קשה למצוא את זה, עד שבסוף אני אמרתי לכם מה לדעתי המודל הרביעי, ולמה היה קשה. זה היה קשה בגלל שאנחנו רגילים לראות דברים בשחור לבן. ואת אם אתה מחויב למה שעשו אבותינו, אתה שמרן. שתהיה מדרשי. אם אתה לא מחויב, אז אתה כופר. אז מה עוד נשאר? או שאתה מחויב, או שאתה לא מחויב. מה עוד יכול להיות? זה מה שנקרא חוק השלישי הנמנע. כן, או ש-X נכון, או שלא X נכון. מה עוד יכול להיות? אז כן, יכול להיות. יכול להיות ש-X הוא קצת נכון. הוא קצת נכון וקצת לא נכון. דוגמה לדבר, כן, פרדוקס הערימה, שהזכרתי אותו כבר, סדרה שלמה של פרדוקסים שיסודם בעצם בעמימות של מושגים. אני אומר שאבן חצץ אחת היא לא ערימה. אם יש צבר של אבני חצץ שהוא לא ערימה, להוסיף אבן אחת לא משנה את הסטטוס. אבן אחת לפה, אבן אחת לא ישנה את זה מכן ערימה ללא ערימה. אבל הנחה שלישית זה שמיליון אבני חצץ הם כן ערימה. עכשיו, שלושת ההנחות האלה ביחד הרי לא יכולות להתיישב זו, לא מתיישבות זו עם זו, נכון? אבן אחת היא לא ערימה, הוספת אבן אחת לא משנה את הסטטוס, אבל מיליון זה כן ערימה. אז איך זה עבר? אבן אחת, הוספנו עוד אבן, זה לא שינה את הסטטוס, זה שניים. הוספנו עוד אבן, לא שינה את הסטטוס. אז מתי בדרך למיליון זה הפך מלא הרמה לכן הרמה? אבל שלושת ההנחות האלה לא מתיישבות ביחד. אז על מה מבטרים? איזה מההנחות היא הלא נכונה? משהו צריך לוותר אם זה לא מתיישב. ההנחה הלא נכונה זו ששפת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס. היא משנה את הסטטוס, אבל היא משנה אותו בקצת. זאת אומרת, אין נכון, שום שפת אבן לא תהפוך אותך מלא הרמה לכן הרמה. אבל שפת אבן הופכת אותך מקצת פחות הרמה לקצת יותר הרמה. אז זה היה 0.4 הרמה, ועכשיו זה 0.41 הרמה. או, כן, זה נהיה קצת יותר הרמתי. וזה בעצם הנקודה. ובמעבר הדרגתי, בסוף מיליון אבני חצץ זה כבר הרמה.
מה ההגדרה של הרמה?
מה?
מה ההגדרה של הרמה?
מה זאת אומרת?
מה ההגדרה? 2, 3, 5, 10.
זה מה שאני אומר, אין הגדרה.
אין הגדרה.
אין הגדרה, זה הגדרה שהיא לא בלוגיקה בינארית. אם הייתה הגדרה בינארית, אז היית אומר, עד 100 אבני חצץ זה לא הרמה, ומ-100 ועלה זה כן. אבל זה לא עומד במבחן המציאות, אנחנו לא מגדירים ככה הרמה. אבל מצד שני אנחנו משתמשים בביטוי הזה. עובדה שאחד אנחנו קוראים לו לא הרמה, ולמיליון אנחנו כן קוראים הרמה. אז בכל זאת צריך לתת איזשהו פשר למה שאנחנו, איך אנחנו משתמשים במונח הזה. והפשר הוא פשר שהוא לא בינארי. אוקיי? המונח הרמה הוא מונח לא בינארי. יש רמות הרמה של מ-0 ל-1, ולא כן הרמה או לא הרמה.
לא דוגמה טובה. אתה מדבר עכשיו על איך אנשים בלשון שלהם יחסים לדברים. אז יכול להיות שבן אדם אחד, זה לא עניין של אמת, שזה נכון או זה לא נכון. זה עניין שאיך אדם מגביר בלשון שלו, כן, להרימה. אז יכול להיות בן אדם אחד אומר כן זה כן, ואחד אישי, זה לא עניין של זה נכון או זה לא נכון. זה עניין אישי.
אני לא מסכים בשני מישורים. א', אני לא חושב שזה רק הגדר לאדם. כשאני אומר שמשהו הרמה, אני מתכוון לטעון טענה שאני עומד מאחוריה. יכול להיות שאתה לא מסכים, ויש לנו ויכוח. בסדר.
איך תגדיר הרמה אם לא שזה מה שאדם...
אין, לא מגדיר. לא מגדיר. אני אומר, זה...
לא מגדיר, זה בעניין...
לא. מה שאנחנו מבינים בתור הרמה, זה עומד בקריטריון לדעתי. אתה חושב שלא, יש לנו ויכוח. אנחנו הכוונה בני אדם, באופן כללי. אבל זה לא עניין סובייקטיבי. זה לפחות עניין בין סובייקטיבי או אובייקטיבי. העובדה שיש ויכוחים לא אומרת, זה רק אומר. אתם יודעים, יש ספר של פירסיק, מכירים? זה נקרא זן ואומנות החזקת האופנוע. רוברט פירסיק, זה היה פעם ספר הפולחן. אז בספר שם, אז יש איזה מרצה לרטוריקה שנקרא פיידרוס. כך הוא קורא לו. והוא נמצא במרוץ, ככה לאורך כל הספר, נוסע על אופנוע, הוא נמצא במרוץ כל הזמן אחרי ההגדרה של מה זה איכות. הוא מורה לרטוריקה, אז הוא בודק חיבורים של תלמידים שלו, הוא מנסה להגדיר לעצמו מתי חיבור הוא טוב ומתי חיבור הוא פחות טוב. איך אני נותן ציון לחיבור? והוא לא מצליח להגדיר את זה, עד שבסוף הוא מקבל הערה. הערה באלף, כן, הוא פתאום מבין, נפל לו האסימון. מה האסימון? האסימון הוא שהיוונים דפקו לנו את המוח שלכל מושג שבו אנחנו משתמשים צריכה להיות הגדרה. ואם אין הגדרה, סימן שאין לה מושג פשר. הוא אומר, לא נכון, הגדרה זה ניסיון להכניס את הפשר לתוך איזשהו דפוס שהוא ניתן לביטוי, שאפשר להעביר אותו מאחד לשני. אולי לא תמיד אפשר לעשות את זה, אבל זה לא אומר שאם אין הגדרה, אז אין לדבר פשר. כשאתה עומד מול חיבור, הוא אומר לעצמו, אתה יודע כשהחיבור הזה הוא איכותי או לא איכותי, אז אני לא יודע להגדיר את זה. בסדר? ואולי זה גם מסוכן שאני לא מגדיר את זה, כי אז בעצם כל אחד יכול לטעות, יכול להכניס את ההתרשמויות האישיות שלו. נכון, הכל נכון, זה מסוכן, זה בעייתי, הכל נכון, אבל זה לא אומר שאין לזה פשר. יש פשר למושג איכות, למרות שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו. אותו דבר, פה זה המושג כמות, כן, הרמה זה בעצם כמות כלשהי. ויש לזה פשר למרות שאני לא יודע להגדיר אותו. והזיהוי הזה שכל מושג חייב להיות ניתן להגדרה אחרת אין לו פשר, הוא זיהוי לא נכון. זה פוזיטיביזם שגוי.
הלכה הוא דווקא בינארי, כל השיעורים הוא משהו כזיין פה, משהו קצת פחות.
א', ההלכה, תלוי למה אתה מדבר, ההלכה בימינו.
הלכה לפי הגמרא.
לא.
הדוגמה הקלאסית של התרנגול, אחד בתור 50 על מה...
לא, זה רבי ירמיה, והוציאו אותו מבית המדרש על זה. זהו, דוגמה קלאסית נגדך, שהוציאו אותו מבית המדרש על זה.
לא, לא, הם שרחו אותו, הם אמרו, יש הגדרה בפנים, כן.
בסדר, אמרו לו, עזוב, כי 50 על מה זה פחות או יותר מה שאתה מבין, זה מה שאמרו לו. מה אתה בלבל איתם עכשיו עם מתמטיקה, זה מה שאומרים לו.
אם עכשיו מאחר בשבילה בשנייה, אתה לא...
לא, מה זה כזית? מה זה זית? איפה הגדירו בגמרא מה זה זית? אומרים לך, השיעור הוא כזית. מה זה זית? יש ויכוחים, רב חיים נוי, החזון איש, מה זה אמה? אז יש הגדרה, מה זה אמה? מי פה עד פה? אבל מי פה עד פה של מי? של איזה בן אדם? בן אדם גדול, בן אדם קטן.
הם ידעו.
לא, הם לא ידעו. לא, טעות, הם לא ידעו. בדיוק כמו שאתה לא יודע, גם הם לא ידעו. אותם זה לא יטריד, ואותך כן. כי אתה מתמטיקאי. לא, באמת. כי הם לא יטריד אותם. אומרים, בסדר, אמה, אני שם טעמה, פחות או יותר, זה אמה של אדם סביר. אז אנחנו מדברים. זה השיעור. זה בדיוק הנקודה. השיעורים של חז"ל נו בסנטימטרים. אין את המטר בפריז שקובע את התקן. ומייחס אליו הכל נמדד. או את השנייה, כן, שכולם מודדים מה זה שנייה. לא. זה בכלל לא משנה שזה תקן של שנייה וזה תהליך אטומי, מה זה שנייה. זה לא עניין אותם, זה פחות או יותר, אתה יודע, אתה שם מה, או זית, סביר, אתה יודע איך נראה זית, פחות או יותר. מה זה יד צולדת? מכירים בתחילת השמירת שבת כהלכתה, רב שלמה זלמן שם, עושה חשבון מה זה יד צולדת. אז הוא עושה ניסוי עם ישבן של ברווז, שמשהו, אני לא יודע בדיוק מה, מגיע שם לאיזה חסם תחתון, שיד צולדת זה לא פחות מ-45 מעלות או 40 מעלות, משהו כזה. ברור שיד צולדת זה יותר מזה, סתם ככה, אבל לא משנה, אבל זה הוא לא הצליח להוכיח יותר מזה, זה היה החסם. אז לכן משם והלאה אנחנו חוששים ש-40 או 45 מעלות זה יד צולדת. בסדר? אבל זה מאוד לא סביר.
תשצג חלקים עם
הרוב. מה? תשצג חלקים עם הרוב, אתה צודק. זה שיעור שהוא לכאורה אובייקטיבי, למרות שטוב, צריך לבדוק, לא היה להם עדיין את התקן. מה זה תשצג חלקים? איך הם מודדו? לא היה להם את התקן של מה זה שנייה. אז עדיין במדידה היה שם משהו שהוא פרקטי. פחות או יותר, תצג חלקים זה בערך חצי
שעה. כמו שעה עצמה, זה חלקים של שעה שהיא משתנה.
מה?
זה חלקים של שעה שהיא משתנה.
כן, אבל השעה עדיין...
בכל אופן, לא, התצג חלקים בחשבון ההוא זה לא שעה שהיא משתנה. אתה מדבר על השעה הגלובלית, אתה לא מדבר על השעה של יום, על השעה של לילה. זה לא שעה זרמיות. אבל כשאתה מעביר את השנה או מקדש את החודש, זה לא יכול להיות שעות זרמיות. שעות של איזה זמן, הרי אתה צריך לסכום על כל החודש, ובממוצע שעה היא תמיד שעה. ביום לפעמים זה קצר, בלילה לפעמים זה ארוך. אבל כשאתה מדבר על היממה, השעה היא תמיד שעה. טוב, בכל אופן, אז אני אומר שהמושגים שבהם אנחנו משתמשים בחיי היום, אגב זה נכון לכל המושגים של היום יום. כן, דוגמה שהילדים שלי בתור ילדים קטנים שאלו אותי ממתי זה אחרי הצהריים שמותר לצאת לחצר, בין 2-4 אסור לצאת לחצר. ממתי זה אחרי הצהריים? קודם רגע, אבא כבר אחרי הצהריים? לכאורה מה שעומד מאחורי זה כמובן פרדוקס הערימה. כי מה אומרים? ב-12 זה לא אחרי הצהריים, נכון? שנייה אחת לא תשנה זה מצהריים, אחרי הצהריים. אז מתי מגיע אחרי הצהריים? אז אחרי הצהריים לא מגיע אף פעם. אז איך ב-4 או 5 זה כבר כן אחרי הצהריים? או ממתי הבן אדם הוא קרח? זה נקרא פרדוקס הקרח. כל הפרדוקסים האלה משתמשים היום, הם כולם אותו דבר כמובן. השם המקובל זה פרדוקס הערימה. ממתי בן אדם קרח? בן אדם שיש לו שערה אחת הוא קרח. תוסיפו שערה אחת לראש קרח, זה לא משנה את המצב. הבן אדם עם מיליון שערות הוא לא קרח, לא יודע כמה יש, הרבה שערות, הוא לא קרח. נכון? נו, אז מתי זה משתנה? עוד פעם. כל המושגים היומיומיים, עד האחרון אגב, כולם, כולל המושג ציפור, המושג שולחן, מה שאתם רוצים, כל מושג עלי אדמות, תקחו את המטמורפוזה של אשר, בין דג לציפור, מכירים את המטמורפוזות האלה. אז ממתי זה מתחיל להיות דג או מפסיק להיות ציפור? לא יודע, זה קצת דג וקצת ציפור, זה 0.2 דג, 0.8 ציפור, 0.3 דג, 0.7 ציפור, לאט לאט עושים, כן, זה אינטרפולציה שונה. אתה לוקח, איך עושים את זה במחשב? זה מאוד פשוט, אתה שם תמונה של דג ותמונה של ציפור, ואתה משקלל את הפיקסלים, אתה לוקח פיקסל מפה מכפיל ב-0.3, לוקח פיקסל מפה מכפיל ב-0.7, ואת הסכום אתה מצייר על הפיקסל המקביל. ואם תשנה את זה ל-0.2.08 או ל-0.4.06, אז אתה תקבל יותר דג או פחות דג. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שגם המושג דג או ציפור, לא רק מושגים כמו אחרי הצהריים או הרמה או קרח או משהו כזה, כל מושג יומיומי, הוא בעצם מושג שאסור לשפוט אותו במונחים של לוגיקה בינארית, של כן או לא. אלא כל מושג יומיומי בעצם נשפט בפאזי לוגיק, בלוגיקה רציפה. כל הערכים בין 0 ל-1. לוגיקה עמומה.
שאלה גם באיזה סנסור אתה
מוריד. מה?
שאלה גם באיזה סנסור אתה
מוריד. בסדר, זה בשביל לדעת איזה אחוז יש. אבל מעבר לשאלה, אני רוצה לדעת מאיזה אחוז והלאה זה הרמה. אחרי זה השאלה איך אני בודק כמה אחוז יש.
הוא עושה ערות. אם תקשיב לציור, הוא לא ישתנה בין הדג לציפור.
מה?
אם תקשיב לציור, הוא לא ישתנה.
ברור, אתה לא, כי אתה לא רואה אותו. דבר בעיניים.
כל זה לציור, אבל נכנסים לזיאולוגיה, על כל חפץ או מה שאומרים, זה שייך לדגים, זה שייך לזה, זה תת...
מה פתאום, מה פתאום? יש רצף.
משהו שאני אומר, קצת
רק שעת ציפור. בטח שיש, בטח שיש. יש בטח אמבות, יש כל מיני יצורי ביניים שהם בין חי לדומם אפילו, לא רק בין דג לציפור, ודאי שכן. עכשיו, גם אם במציאות אין, אני יכול להגדיר, אבל ברמה האינטלקטואלית, אני יכול להגדיר, זה אגב הוויכוח בין בריאתנים ונאו-דרוויניסטים, האם יש שלבי ביניים? איך קוראים הקפיצות, איך קוראות הקפיצות האלה? זה ההוכחה של הבריאתנים לזה שהאבולוציה לא יכולה לתת הסבר, כי אין שלבי ביניים, והנאו-דרוויניסטים אומרים מה פתאום, יש המון שלבי ביניים. אנחנו מוצאים שלבי ביניים, בסדר, אין רצף שלם, כי כמה יצורים יש לנו, אבל כן, יש שלבי ביניים. וזה ברמה של ההגדרה, ודאי שאפשר להגדיר שלב ביניים. משהו שהוא בין לבין, 0.5 מזה כפול, ועוד 0.5 מזה. זה יהיה חצי דג, חצי ציפור, או חצי ענן וחצי צריכה. צריכה של מישהו, של ילד קטן שכואב לו. אני יכול לקחת כל שני הדברים, חצי כפול זה וחצי כפול זה, ולסכם אותם, ולייצר יצור אינטלקטואלית לפחות, יצור חדש, והיצור הזה הוא חצי-חצי, הוא 0.2, 0.8.
אז מה המשמעות שאי אפשר להגיד בהם?
אז אני אומר שבשפת היומיום, זה לא בשפת היומיום, בת היומיום, זה לא רק השפה שלך אנחנו מדברים, אלא מה שאנחנו מדברים גם מבטא רעיון אמיתי. קודם כל צריך זהירות, ובית, צריך לדעת שכשאנחנו חותכים, כשאנחנו שמים סטנדרט, אנחנו תמיד עושים משהו מלאכותי. כי זה לא באמת כך, אין באמת סטנדרט שמי 17 אבנים
מעלה. אולי הוא מודע בנפקמינות שלו.
בדיוק, הוא מודע בנפקמינות. כשאתה רוצה לעשות נפקמינות, אז אני אומר, למשל משפטית. אם ברמה המשפטית יש חוק כלשהו שנוגע רק לערימות, אז החוק צריך להגדיר מה זה ערימה, אחרת מה נעשה? חוק צריך להיות מוגדר. אז מה עושים? אז החוק עושה איזושהי הגדרה, אבל הגדרה הזאת היא הגדרה מלאכותית. המושג ערימה הוא מושג רציף, הוא לא מושג בינארי. אוקיי? ההגדרות הן תמיד הגדרות מלאכותיות, והן תלויות הקשר. אז החוק מגדיר כך, ההלכה מגדירה כך. וכיוון שכך, אז גם, נגיד בהקשר, אם אני חוזר לדוגמה שלנו, אז המחויבות למסורת או להלכה, בדוגמה של בגדי הים, היא בעצם גם כן מושג שיש בו רצף של רמות. אתה יכול להיות לא מחויב בכלל, אתה יכול להיות מחויב לגמרי, ואתה יכול להיות מחויב 0.4. או 0.7 או 0.7.
אתה חושב שאפשר להגדיר את התורה?
זאת אומרת?
עבודה זרה.
כן, ברור. כתבתי על הספר. של לוגיקה תלמודית, אז יש סדרת לוגיקה תלמודית שאנחנו כותבים. אז אחד מהם זה דיון על פזילות בהלכה. בכל אופן...
זה לא הסיבה המיוחדת, יחיד. אמרתי מקודם שיכול להיות כמה מערכות, כמו מערכות של מוסר טבעית וגם מערכת של הלכה. בשניהם יכול להיות מערכות שאתה מאמין בהם, יכול להיות לפעמים מסתירות ביניהם, ואתה עכשיו בוחר אחד ולא השני.
אבל השאלה לפי מה אתה בוחר?
זה לא משום שאתה לא, אתה לא, אתה לא מחייב, אתה מחויב לגמרי להלכה, ואתה גם מחויב לגמרי למוסר.
לא, אני מבין, אבל אתה לא תוכל להכריע אם זה באמת ככה. על זה דיברנו כשדיברנו על המוסר. אתה לא תוכל להכריע, נו, אז כשיש התנגשות, איך אתה מכריע?
אני לא יודע, אבל זה לא אומר, אבל אתה חייב להכריע.
אתה לא יודע, זה מחביא מאחוריו את התשובה שלך. אני לא יודע פירושו שיש אחד מהם שאני יותר מחויב אליו מאשר האחר.
לא, במקרה ספציפי,
זה נראה לי... אז זה תלוי מקרה, לא אכפת לי, אז זה תלוי מקרה. אין לי בעיה, לא צריך לקבוע את זה כללית לכל המערכת. אבל במקרה הזה, העיקרון הזה יותר מחייב מבחינתי מאשר העיקרון ההוא. בסדר, זה כבר אומר שאני מדרג את רמת המחויבות באופן רציף. ולא באופן בינארי. אם זה היה בינארי, זה מה שקראנו אינקומנסורביליות של ערכים. אז בסדרה על המוסר. שזה אינקומנסורביליות, אתה לא יכול להשוות ביניהם, אבל העובדה היא שאנחנו כן בסופו של דבר מכריעים. אנחנו מכריעים בגלל שכן יש רצף מאחורי הדברים. יש... אני נורא רוצה להיות בריא, אבל כשמשהו טעים, אז אני אוכל אותו למרות שהוא לא בריא. למה? כי אני רוצה להיות בריא, אבל לא כל כך. אני רוצה להיות בריא 0.8, לא רוצה אחד להיות בריא.
למה הקיום של ההכרעה מחייב שיש מדידה להשוואה של המשקל של כל השיקולים? למה? אני מכריע. אני מכריע בהתנגשות של שני ערכים או של whatever. אתה אומר, לו כל אחד היה מוחלט, לו זה לא היה רצף, אז לא יכולתי בכלל להכריע. אבל יכול להיות שבן אדם מכריע על פי שיקולים שלא מתוך
משקל. לא שיקולים של משקל.
השקלול של המשקלים. יש ים של דרכי...
אני לא חושב
ש... זה לא רציונלי.
לא, לא רציונלי זה משהו אחר. אני מדבר על משהו רציונלי.
יש על זה פרס נובל אפילו.
אני לא, פרס נובל זה על הטעויות. פרס נובל זה לא על השם שימון.
פרס נובל זה שאנשים מקבלים את הטעויות. לא רציונלי.
כהנמן, אבל זה פרס נובל על טעויות. זה כל הרעיון, הוא עושה פרנסה מטעויות של אנשים. אבל בסופו של דבר אני מדבר על אנשים שלא טועים. ברור שיש הרבה אנשים שטועים, זה לא מוכיח כלום. אני שואל שאלה, איך אנחנו באמת חושבים שאפשר להכריע, לא איפה אנחנו טועים. אנחנו טועים, אנחנו טועים, כולנו טועים.
גם למשל, בן אדם שיכריע עם עץ אופלי, שיש לו התנגשות. זה לא אומר שום דבר, הבעיה של המשקל שלנו. הוא מכריע.
לא, הוא לא מכריע. הוא מחליט מה לעשות, הוא לא מכריע.
אז אני לא מבין מה זה להכריע.
אני מדבר על להכריע. להכריע זה כשאתה לא עושה עץ אופלי. אתה קובע מה נכון לעשות פה ומה לא. מה נדחה בפני מה. פיקוח נפש מול שבת. אז דיברנו שם תאיר השלמות. אני אמרתי שם שיש אפשרויות להכריע בין ערכים משיקולים כמותיים אם אתה מצליח למפות את האחד על השני. אתה משאיר לך ללב שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אבל זה הכל טכניקות שבאמת עוקפות את מושג ההכרעה. אבל בסופו של דבר נשארנו עם זה שגם יש הכרעות. וההכרעות האלה אומרות שיש פה משהו שהוא רציף. ולא משהו שהוא אחד או אפס. תמיד. אלא אם כן, אני עושה עקיפות. ההפך, העץ אופלי זה תמיד, או שב ואל תעשה עדיף, או עץ אופלי או משהו כזה, זה תמיד מצב שבו אני נמנע מהכרעה. אני רק מחליט מה לעשות בלי להכריע. אבל אני מדבר על הכרעה כשאני כן מכריע. אז למעשה, מה שאני בעצם אומר, זה שהמחויבות למסורת, גם היא מושג שצריך לדון בו בלוגיקה, בפאזי לוג'יק. זאת אומרת, יש רמות, רצף של רמות, ויש כאלה שמחויבים 1, יש כאלה שמחויבים 0.8, ויש כאלה שמחויבים 0.3. יש רמות שונות של מחויבות. עכשיו אפשר לדון, שאלת ברמת ההלכה. למשל, עכשיו ראיתי, הצצתי בספר של הרב אמסלם למעלה, יש על גיור. על קבלת מצוות בגיור, יש לו שם שני ספרים, ראיתי עכשיו, לא ראיתי אותם. אז באמת השאלה, עד כמה מחויבות אתה צריך לקבל כדי שתקרא גר? זאת בדיוק השאלה שלנו. זאת אומרת, השאלה היא מחויבות היא 1, או אולי מחויבות 0.3, זאת אומרת, הוא מסורתי. זאת אומרת, כן, הוא חושב שנחמד לקיים מצוות, כדאי לקיים מצוות, טוב, נכון לקיים מצוות, אבל 0.3, לא 0.8. זאת אומרת, הוא לא 1. מה עם זה? זה בסדר, זה לא בסדר, מאיפה מגיע הרף? הרי קשה לדבר על מישהו שמבחינתו זה 1. מה זה 1? אף אחד מאיתנו לא באמת יכול להיות מוחלט במשהו. איפה שהוא צריך לעבור הרף? איפה עובר הרף? אין מושג בעולם, אין סיטואציה בעולם שאתם לא תוכלו לצאת ממנה בהגדרה חדה. אין, החיים שלנו הם תמיד מסובכים.
אין משקל? יש משקל לכל איזה, אתה אומר, יש רצף, נכון, של כל המצוות, אבל יש משקל לדברים שאתה אומר...
לא, אני לא יודע משקל לכמה מצוות הוא יקיים. אני שואל עד כמה הוא מחויב לקיים את המצוות. לא כמה מתוך המצוות הוא מתחייב לקיים. השאלה עד כמה הוא צריך להיות מחויב כדי לקיים את המצוות. מחויב אחד, לגמרי, מחויב 0.8, מחויב מעל חצי, לא יודע. מה רבת המחויבות? אני לא מדבר על השאלה איזה מצוות הוא בוחר לקיים. זו שאלה גלובלית.
האם בכל מקרים הוא
להחזיר למושב? אני חושב שפעם דיברת על אמונה ועל מה זה מאמין. ואמרת, אוקיי, כלל תראה, משהו מאמין זה מישהו שנגיד שמאמין בתורת הפינה. זה איזשהו רף, כאילו זה...
זה רף, השאלה בכמה הוא מאמין במועד הסחוז? זה כמו כזית. כזית הוא לא שיעור, כי קודם כל תגיד לי כמה זה זית. אז בוא, הוא מאמין במועד הרסינא, אבל מה הוא קורא, מה פירוש המושג אצלו להאמין? להאמין פירושו לדעת ב-20%, ב-70%, ב-100%, לא יודע. לא יודע. אין לי מושג, אני לא יודע איך מגדירים דבר כזה.
מה הלכה אומר?
לא יודע.
הלכה לא אומר.
אתה מסתכל בעולם, אתה אומר האם הוא מאמין או לא. זה בדיוק כמו האיכות, אין לי הגדרה. אבל הבית דין צריך להחליט, האם אחד כזה נקרא מאמין או לא נקרא מאמין. זה ההסתכלות שלו, איך אתה מסתכל, מה נקרא הרי, מה לא נקרא הרי, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, הרבה פעמים מתרגמים את זה בתרגום שאתה הצעת קודם, ואני לא מסכים לתרגום הזה. אומרים, טוב, אז אם זה ככה, אז עניין שרירותי, זה קונבנציה לשונית. זה לא באמת מבטא תוכן אמיתי, אלא בסדר, אתה קורא לזה הרמה, והוא קורא לזה הרמה, זה רק צריך לסנחרן את זה. אני אומר שזה לא נכון. יש מושג הרמה, כשאנחנו מדברים בינינו, אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. יש לנו הערכות שונות מאיזה רף ומעלה נכון לתאר את זה באמצעות המושג הרמה. אבל זה מתחיל בשאלה של איך אנחנו רואים את המציאות עצמה. התרגום הסובייקטיבי של הוויכוחים האלה אני לא מסכים לו. לא, אבן עזרא, ספר חסידים, אומרים שלא, למשל. יש חלקים בתורה שהקדוש ברוך הוא לא כתב, וגם לא משה רבנו. מה זה עד עצם היום הזה, אין מה שכתוב שם. יש ספר של אמנון בזק, אבל אחרי זה יצא עוד ספר, יותר כנראה יותר מרחיק לכת. אסופת מרקן של גנזל, בדיוק, אסופת מאמרים, שכחתי את השם. ברנדס, גנזל וכל החברה האלה גם רוצו שאני אכתוב שם, לכן אני יודע, אבל אני לא מתעסק עם תנ"ך. מה שלא מופיע בקצות, אני לא... בקצות או בכאן.
טוב.
יש דברים שאתה כן יכול
להגיד, אגור. אנחנו הולכים להגיד
מושגים מתמטיים.
עדיין, כל אחד, אתה יכול
לראות
אנשים,
אבל יש אגורים
שהוא יותר
עולים,
יש פחות.
לא, המושגים המתמטיים זה משהו אחר, עליהם לא דיברתי. נקודה זה מושג מוגדר.
זה לא עניין שאתה יכול להגדיר אותו או לא, זה עניין של...
לא, אבל בפרקטיקה...
אתה עדיין יש אגור, אנחנו כן יכולים להגיד מדויק.
העגול בחיים זה לא העגול המתמטי. לא. העגול בחיים זה עגול לא מתמטי. זה בדיוק הנקודה, ואת זה לא תוכל להגדיר. אבל זה המושג עגול, כי הרי בחיים זה הפרקטלים של מנדלברוט, אתה יודע. הרי בחיים אין עגול. אין באמת עגול בעולם.
אני יכול להגדיר שזה מה שעגול מתמטית, ועדיין אתה יכול לראות לי כל מיני תמונות שהם לא מדויק עגולים, אני יכול להגיד, כן, זה מספיק קרוב שאני
עגול. בדיוק.
אני מדבר עליו.
לא, לא, אתה מתרגם את זה סובייקטיבית, אני לא מסכים, אפשר להתמקח, אני לא מסכים. אני טוען שיש מושג עגול שהוא מושג יומיומי, לא מושג מתמטי. ואם עברתי את הרף הזה, לזה אני יכול לקרוא עגול. ואם לא, אז לא. עכשיו, מה זה? אין לי רף. זה בדיוק הנקודה, אין פה משהו. זה 0.8 עגול, אז מבחינתי זה מספיק עגול. אני אומר שהוא עגול. נכון שבמתמטיקה, כמה שעוסקים במושגים לא מהעולם שלנו, לכן הקפדתי להגיד, מושגים מהעולם שלנו הם תמיד פאזי. זאת אומרת, מושגים מתמטיים זה משהו אחר, שם יש הגדרות תיאוריות, ולכן זה למדתי בתדירן, כשעבדתי שם שנה אחת, הספיק לי לכל החיים. אני תיאורטיקן, לא בשביל הדברים האלה. אז שם התברר לי שיש עקרון אי הוודאות הטכנולוגית. ככל שכמות המתמטיקה שיש ברכיב כפול הסיכוי שהוא יעבוד זה קבוע. זאת אומרת, אם יש הרבה מתמטיקה ברכיב, הסיכוי שהוא יעבוד הוא אפסי. זה היגיון. וברגע שלמדתי את זה, הלכתי ללמוד פיזיקה ולמדתי את הסיפור הזה. הבנתי שבהנדסה אני לא תהיה תפארתי. הייתי שם, עשיתי לחסונים של פולינומים אורתוגונליים כדי לבנות איזה רכיב, איזה פילטר ללוי, שבוטל בסוף למזלי, כי זה בטוח לא היה עובד. וראיתי שם איך הנדסאים עובדים, אז הנדסאים, משהו לא עובד לו, בוף, הוא דורך עליו, עושה לו ככה, מחליף את הקבל עם הטרנזיסטור, ובסוף זה עובד. הוא יותר צודק ממני. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא מבין שום דבר, אבל יש לו את הניסיון באצבעות, הוא יודע איך העסק הזה יעבוד ואיך הוא לא יעבוד. ואז הבנתי שאני לא צריך להיות שם, אני מלחפש שם. לפחות השגתי את המסקנה הזאת בזמן. טוב. אני את הרציונליזם שלי השגתי באופן אמפירי. טוב, בכל אופן... כן, אז זה לגבי הרפורמי. כן, הרפורמי זה מחויב, די מחויב. זה לא כן מחויב או לא מחויב, זה מי שנמצא באמצע. זאת בעצם הנישה הרביעית.
0.8.
כן, בדיוק. עכשיו...
גם המושג מחויב, המושג מחויב, לא מחויב זה, הוא גם בעייתי.
למה? דבר על המושג מחויב עצמו.
מה זה מחויב?
פאזי לוג'יק. יש פאזי. יש 0.8 חיוב, יש 0.6 חיוב, 0.2 חיוב.
למשהו ספציפי.
כן.
אבל את הנושא מחויב גם subject to fuzzy logic.
אני מדבר על המושג מחויב, אבל מה?
אבל אני, מישהו אומר, אני 100% מחויב, הוא 100% מחויב, אבל זה לא אותו 100%. זה לא אותו מושג, איך אתה בכלל...
מושג, אז למה זה fuzzy logic? אז סתם, לא מדברים על אותו מושג.
אז למשל, אתה מדבר על מחויב למצוות, לדוגמה. אבל האם אפשר ליישם אותו דבר למחויבות לאמונה?
למה לא? זה מחויבות בהקשר אחר, אבל את אותו ניתוח אני אעשה גם שם. גם מחויבות לאמונה יכול להיות ב-80
או ב-60. מחויבות למצוות אתה עושה, לפעמים כן, לפעמים לא.
לא.
אבל באמונה, מה זה אומר? חצי מהיום אתה מאמין כאן?
לא, אתה מתרגם תרגום כמותי לא נכון. אני מדבר על מי שמקיים מצוות קלה כבחמורה מהבוקר עד הלילה בלי לסתור, ימין ושמאל. אבל עדיין הוא עושה את זה כי הוא חושב שיש 60% שצריך לקיים את המצוות. אני לא מתרגם את זה לתרגום כמותי. כמה מהיום הוא מקיים מצוות, או כמה מצוות הוא מקיים. זה יכול אולי גם להתרגם לשם, אבל זה לא חייב. לא להיות שבועים של התרגום הזה. אלא עוצמת המחויבות. יש מחויבות שהאפק קל לו כדי לקיים את כל המצוות קלה כחמורה. זה לא אומר שהוא מקיים חלק, או לא מקיים אותם לגמרי. זה אומר שהמחויבות שלו אליהם, נגיד, אם זה יעמוד בהתנגשות מול משהו אחר, אז אולי זה כן יבוא לידי ביטוי.
אני מבין את המושג, אני חושב שאני מבין את המושג בעולם של, בעולם מעשי, אבל בעולם אמוני.
גם בעולם אמוני, מה זאת אומרת? מי יכול לדעת בוודאות משהו? אני יכול לדעת בוודאות שיש קדוש ברוך הוא, שהיה מעמד הר סיני. אני לא מבין איך מישהו יכול לדעת בוודאות משהו. אנחנו כולנו בני אדם, בני אדם יכולים לטעות.
אמונה זה לא לדעת.
אמונה זה לדעת. טוב, על זה עוד לא דיברנו, אולי אז צריך לדבר על זה גם.
השאלה
היא... בעיניי אמונה זה לדעת, זה אותו דבר.
מילים לדפות.
מילים לדפות, כן.
ולפי זה כמעט כל אחד הוא רפורמי. אפילו אם זה 99%, זה עדיין לא 100%.
נכון, הרף.
כמעט ואין איש...
הרף בין רפורמי לבין אורתודוקסי או שמרן, זה רף שהוא פאזי.
כן.
כן, נכון.
יכול להיות שאת הרפורמים יש איזשהו עניין, אני לא חושב שהם גם הגיעו לרמה של עד היום הזה, אני לא חושב שהם מאמינים, כאילו לא, עד היום הזה מדבר באחד על משהו הרבה יותר פחות, כאילו מילים פה ושם מקסימום, הוא לא מאמין, אבל עד היום הזה לא מדבר כאילו...
לא, בכלל לא מאמינים בתור המשמעות.
מי?
הרפורמים.
נכון, ואם בעלך כמה כמה לא מאמינים בתור שבעל פה, אז איך אתה יכול כאילו לשים אותם...
לא, הנקודה היא, הם לא מאמינים בתורה שבעל פה מן השמיים, אבל קונסרבטיביים יותר אולי, אבל גם רפורמים, יש ביניהם כאלה שכן מחויבים לעקרונות ההלכה, מסיבות שאף פעם לא ירדתי לפשרן, אבל היה לי שיחות מעניינות עם כל מיני חבר'ה כאלה, לא הצלחתי להבין אותם, אבל כן, עובדה היא שהם מחויבים ברמה מסוימת, אבל הם מוכנים לשנות, או אם יש מחירים אז הם יורדים, אבל הם מחויבים בלי סיבה מהשמיים. אז רמת המחויבות שלהם להלכה היא 0.3. לא בגלל תורה מן השמיים. הם לא מאמינים בתורה מן השמיים. לא מאמינים ב-0.8 בתורה מן השמיים. בסדר, אבל במחויבות ההלכתית שלהם זה 0.3. אני גם אעשה פה קצת בנליזציה. אוקיי, בכל אופן, זאת המפה. רק אני אסיים את המפה הזאת, זה לקח לי יותר מדי זמן. אני אסיים את המפה הזאת באמת בזיהויים שכל הזמן עומדים מאחורי התמונה. הזיהויים שעומדים מאחורי התמונה זה הזיהויים האקטואליים. אני דיברתי על טיפוסי טיעונים. אבל בסופו של דבר כשאנחנו מזהים אורתודוקס, כופר, רפורמי, קונסרבטיבי, זה זיהויים סוציולוגיים. והזיהוי הסוציולוגי לא בהכרח הולך עם הזיהוי הלוגי שהצעתי עכשיו. יש קשר כמובן, אבל זאת לא זהות, זה לא לגמרי סינונימי. ולכן אני בעצם אפיינתי טיעונים, לא אפיינתי אנשים. אם אני צריך לאפיין אנשים, אז הייתי אומר, ושוב פעם זה גס. אתם יכולים לראות רפורמי שמעלה טיעונים אורתודוקסיים, ואורתודוקס שמעלה טיעונים רפורמיים, ומבחינתי מה שחשוב זה סוג הטיעון ולא מי מעלה אותו.
אתה אומר אנשים, אתה מתכוון לאידיאולוגיות?
כן. זאת אומרת, לאיזה קבוצה הם משייכים את עצמם, כן. אז זה אפיון סוציולוגי יותר מאשר מהותי, וכאן הייתי אומר, יש קשר מסוים. זה לא שאין קשר, אבל אין זהות. צריך להיזהר מהעניין הזה. כל בן אדם שמזוהה עם קבוצה אחת יכול להעלות טיעונים מכל הסוגים. זה יכול לקרות.
לכל מפלגה, לכל שנועה, יש את הפלטפורמה שלהם, שהם מסבירים בדיוק מה הם מאמינים, ואני מתייחס להם, אני משלם את המיסים או את הדברים לאותו שנועה, אני מייחס לאותו פלטפורמה. זה כן נכון.
לא, זאת אומרת, אבל הרי אתה לא, לא כל רפורמי חושב אותו דבר, אפילו על עקרונות היהדות הרפורמית, וגם לא כל אורתודוקסי. בסדר, וגם הפלטפורמה הזאת יהיו ויכוחים מה אומרת הפלטפורמה הרי. הפלטפורמה הזאת לא כתובה בשום מקום על הברזל, על הסלע. היא כתובה על הקרח. יש הרבה ויכוחים סביב העניין הזה, אבל לא משנה לי. אני אומר, בן אדם שאומר שהוא רפורמי, אתה עדיין לא יכול להיות בטוח על כל טיעון וטיעון, איזה סוג טיעון זה יהיה. סיפרתי לכם, אני שווה שספר של אחד מוישה זמר, שנקרא הלכה שפויה. הוא היה ראש התנועה הרפורמית בישראל, תנועה ליהדות מתקדמת, הם קוראים לעצמם נדמה לי. והוא כתב ספר ביקורתי על כל מיני הלכות שצריך לשנות אותם וכו'. וכשקראתי את הספר, אז זה היה מאוד מעניין, כי חלק מהטיעונים היו טיעונים לגמרי אורתודוקסיים. הם טיעונים מסוג של שמרנות מדרשית. טיעונים שאומרים, תראו, המציאות השתנתה, אם אנחנו רוצים ליישם את דברי חז"ל על המציאות החדשה, צריך ליישם את זה אחרת. זה טיעון אורתודוקסי למהדרין. אפשר לקבל אותו, אפשר לא לקבל אותו, אבל, אבל זה טיעון אורתודוקסי, זה לא קשור לרפורמה. רפורמה זה טיעון שאומר, תראה, נכון שזאת ההלכה, אבל היום זה לא מתאים. אז היום לא...
מעלה את הטיעון כדי לשכנע אותך.
או שלא, או שכן, אני לא יודע.
יכול להיות שהוא מעלה את הטיעון כי זה טיעון ש...
שכנע אותי. אפשר. אני לא נכנס לגופו של אדם. לא אכפת לי, אני לא נכנס לגופו של אדם. אני נכנס לגופו של טיעון. אז ברמה של הטיעון יש פה בן אדם רפורמי שאלה טיעון אורתודוקסי.
כי הוא מדבר עם אורתודוקסי.
בסדר, לא אכפת לי למה, אז יש לו סיבות, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, זה שאתה שומע טיעון מרפורמי, זה לא אומר שאת הטיעון הזה אתה לא צריך להקשיב לו. גם אם אתה אורתודוקסי, תשמע, תשמע מה הוא אומר, ותראה, או שתסכים או שלא תסכים, אבל אתה צריך לבדוק את הטיעון לגופו ולא לגופו של הטוען.
נוצרי אני אשמע.
נכון, אני מסכים. אז הזיהויים, נגיד באופן גס, הזיהויים נדמה לי ששמרן פשטי זה החרדי. חרדי, לא משנה אם זה חרדי לאומי או חרדי לא לאומי, זה אותו דבר. לעניין זה, זה אותו דבר, אז מי שהבדל בנהל ביום העצמאות, אחוז שזה אין שום הבדל. וזה בעצם, באתוס כמובן, זה לא, הם לא באמת כאלה, אבל האתוס שלהם הוא שמרנות פשטית. אנחנו שומרים על הדברים בלי להיכנס לטעם הדקרה, בלי לעשות מדרשים ולהגיד היום זה כן שייך והיום צריך ליישם את זה אחרת. זה אתוס שכמובן לא מחזיק מים, הם כל הזמן עושים את זה. זה כמו שדוד שלי אמר שאביי ורובי ודאי למדו ביידיש הרי, כי הם ידעו ללמוד. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהם לא למדו ביידיש, בעיראק, כן? אז זה התפיסה, זה האתוס, גם הוא יודע שזה לא נכון הרי, הוא לא אידיוט. אני אומר לכם שהוא לא אידיוט, זאת אומרת, אני מכיר אותו. אבל האתוס שלו זה שהם למדו ביידיש. זה אתוס של שמרנות פשטית, זה לא באמת מחזיק מים, הרי הם שינו הרבה דברים החרדים, אולי יותר מאשר אחרים. לא בטוח מי יותר קרוב ליהדות כמו שהיא הייתה, אני בעצם די בטוח, מי יותר קרוב ליהדות כמו שהיא הייתה לפני 1,000 שנה או לפני 3,000 שנה. אין לי כמעט ספק שהחרדים הכי רחוקים, הגוון הכי רחוק מהיהדות שהייתה אז זה החרדים. אבל לא משנה, האתוס שלהם זה אתוס שאנחנו משמרים את השטריימל, לא משנה אם אנחנו בפולין או בבני ברק. זאת אומרת, זה השמרנות הפשטית. השמרנות המדרשית זה מודרן אורתודוקס. לא קשור לציונות, דרך אגב, פה בארץ זה מזוהה עם ציונות. אבל מודרן אורתודוקס פירושו שאתה אורתודוקסי, אבל אתה אורתודוקסי אלסטי, גמיש. מה זה אומר? אני לא אומר זה בזלזול, אני מגדיר את עצמי ככזה. אולי אני מזלזל בעצמי, אני לא יודע, אבל הטענה שאני עושה שינויים עקב מדרשים. אני עושה מדרשים שיוצרים שינוי. ואני עדיין חושב שזאת הצורה הנכונה לשמר את המסורת. זאת אומרת, אני בא מכיוון שאני מחויב לגמרי לשימור המסורת. רק אני טוען לשמר את המסורת, זה הדרך הנכונה. אני טוען שהחרדי טועה, לא שהחרדי מגזים, שהוא מחמיר, ולכן אני לא מחמיר עד כדי כך כמוהו. הוא טועה. כי מה שצריך לעשות, זה צריך עכשיו לעשות כך. ואם הוא עושה את זה, אם הוא ממשיך ללכת עם בגד ים, אז הוא פשוט טועה. מסורת אבותינו זה ללכת עם מעיל עכשיו, ולא עם בגד ים. בסדר? זה השמרן המדרשי.
אני לא כל כך מסכים עם, אז מסתכלים על חוסקים גדולים חרדים, תמיד יש איזו שאלה אם אני חייב משהו
השתנה,
אני יכול לקחת מקלחת ביום טוב. פעם זה היה...
אז אמרתי, זה האתוס שלהם זה שמרנות פשטית, אף אחד לא עושה את זה בפועל, אמרתי.
לא, אבל אם כל...
לא, עושה את זה בפועל אני מתכוון גם לא בתשובות ההלכתיות, לא רק בהתנהגות. לא רק בהתנהגות, גם בתשובות ההלכתיות זה לא קורה, אני מסכים לגמרי, התכוונתי לזה, לא התכוונתי להתנהגות. גם בהגות ההלכתית זה לא נכון, מה זאת אומרת? הרי מישהו, השמרנים הפשטיים האמיתיים זה הצדוקים. והפרושים שיצאו נגדם בעצם, אז זה הצדוקים הרי ביקרו אותם. מה זה כל הוויכוחים בצדוקים ופרושים בהלכה? זה הוויכוחים האלה. הפרושים היו מודרן אורתודוקס, והצדוקים היו שמרנים פשטיים. נכון? הפרושים אומרים עין תחת עין ממון, והצדוקים אומרים, מה פתאום? לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אז הם יושבים בחושך. והצדוקים אומרים, לא, נדליק מבעוד יום. בסדר? אז יש פה, הוויכוח שם כבר היה. עכשיו, אנחנו, האתוס שלנו להתקבע, זה הרב בלומצווייק פעם אמר שבירוחם, ראש הישיבת ההסדר בירוחם, הוא אמר פעם שמנהג זה הקיבוע של החריג. את מנהג מתחיל תמיד בתור חריגה מההלכה, ואחרי שהוא התחיל אסור לסטות ממנו. כי לא אל תטוש תורת אמך. זאת אומרת, אתה חייב לנהוג כמו המנהג, אבל זה מתחיל בתור משהו שהוא עצמו חריגה. ואחרי שחרגת אתה מקבע אותו. זה מה שקרה גם לפרושים. זאת אומרת, הפרושים בעצם עשו איזושהי חריגה, עשו שמרנות מדרשית, ועכשיו אנחנו שמרנים פשטיים ביחס לחשיבה הפרושית. הרבה פעמים, אחרי שיש מהפכן גדול, התלמידים שלו הופכים להיות שמרנים מטורפים. כן, דיברנו על זה, אני חושב, פעם. אמרתי על הבריסקאים. מה?
עד שיבוא עוד מהפכה.
כן. דיברתי על הבריסקאים ותלמידי הרב קוק וכל אלה שמסבירים לנו שהם שרואים את המסורת מהר סיני ועד ימיהם, שזה לא השתנה כלום. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב חיים מבריסק. זה המסורת של, של הבריסקרס. ומשה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב המסורת של המרכזניקים, של החבר'ה, כן, התלמידים של הרב קוק, התלמידים המסוימים האלה של הרב קוק, והם לא שמים לב שהם הם, הם שינו שינוי מטורף מול מה שהיה לפניהם. הם בטוחים שהם שרואים את המסורת מאז ומעולם, וכל מי שעושה אחרת הוא פשוט סוטה מהמסורת. ומי שמדבר כל הזמן על סטייה מהמסורת, בדרך כלל זה מישהו שאין לו שום קשר למסורת. זאת אומרת, שתבדקו פרקטית. מי שמדבר כל הזמן, כן, המסורת, המסורת, מסורת רבותינו, אתם סוטים מהמסורת וזה, זה בדרך כלל בן אדם שאוחז בדרך שאין בינה לבין המסורת ולא כלום. תבדקו את זה. בכל אופן, אז אלה הזיהויים האקטואליים, פחות או יותר, אם אתם רוצים, מבחינת הטיפוסים האלה. עכשיו אני חוזר למאירי. אז מה המאירי? איפה המאירי עומד על המפה הזאת? הרי בשביל זה סרטטנו את המפה, כדי לבדוק איך הטיעון של המאירי מתמקם כאן.
רפורמים.
מה אתם אומרים?
מדרש.
או שמרן מדרשי, או רפורמי, נכון? אלה האפשרויות. עכשיו, אפשר להגיד שהוא רפורמי, אין לי ראיות. אין לי ראיות, אבל נדמה לי שבניסוח שלו אפשר להבין שהוא מתכוון לשמרנות מדרשית. למה? כי בעצם אומר שהדברים ההם נהגו לאותם גויים שהיו גדורים, לא היו גדורים בנימוסי האומות וכו'. זאת אומרת, הוא מנסה לעשות מדרש כדי לבסס למה הוא משנה את ההלכה. הוא לא אומר, היום זה לא מתאים כי איך הסתכלו עלינו. הוא לא אומר את זה. זאת אומרת שמה שחזר,
הוא
המציא את המדרש. הוא עושה בעצמו מדרש. כן,
הוא דבר על זה. הוא לא מקבל את זה.
לא, מדרש לא במובן של טקסט מדרשי, מדרש אבא או ספרה. אלא כשאתה עושה טיעון מדרשי כדי להראות למה אתה שמרן, אתה שמרן מדרשי. אתה עושה את המדרש, אוקיי? אז בעצם המאירי טורח לעשות מדרש כדי להסביר למה הוא בעד שינוי ההלכה. אז זה ממש, הוא שמרן מדרשי. כי הרפורמי, עוד פעם, הטיעון הרפורמי, לא אכפת לי כרגע מה עושים הרפורמים בפועל. הטיעון הרפורמי לא יעשה מדרש. הטיעון הרפורמי יגיד, עזוב, לא בכל מחיר. יש מחירים שאותם אני לא אשלם.
יש לו מחויבות להלכה.
כן, בדיוק. יש לו מחויבות להלכה. הוא רק טוען שההלכה היום, מה שהיא מחייבת זה זה, ולא מה שאתם קוראים בגמרא. זה ממש שמרן מדרשי. נכון? באופן פשוט. אז ההבחנה הזאת מאוד חשובה כדי להבין את דפוס הטיעון של המאירי. ומה בעצם זה מלמד אותנו? זה בעצם מלמד אותנו שהרבה פעמים כשבאות כל מיני הצעות לשינויים בהלכה, אז הרבה פעמים יש איזשהו אינסטינקט שמרני כזה, שאומר, לא, זה רפורמי. אף אחד לא טורח לבדוק את התשתית הלוגית של ההלכה, של ההצעה. נכון. האם ההצעה הזאת אומרת, תראה, פעם עשו ככה, אבל היום זה לא מתאים, או קשה לי, או לא מתאים לי, או כל מיני סיבות כאלה, זה רפורמי. כי זה אומר, בעצם הייתי רוצה לעשות את זה, אבל לא בכל מחיר. הכופר אומר בלשנות, הוא לא מעניין אותי. זאת אומרת, הוא לא, לא מציע שינויים, פשוט לא עושה. והרפורמי זה אחד שאומרתי, אני מציע שינוי, כי היום זה לא כל כך שייך, זה פחות מתאים, יש מחירים כבדים, לא משנה, הקהל לא יעמוד בזה, כל מיני דברים כאלה. אבל אם אתה מציע את ההצעה הזאת על בסיס מדרש, אז אתה שמרן מדרשי, אתה לא רפורמי. לדוגמה, אם יבוא מישהו ויציע הצעה להכשיר אנשים לעדות, היום, בסדר? אצל חז"ל כתוב, דוגמה במסכת שבועות, שנשים פסולות לעדות ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, אנשים ולא נשים. פרשה מופרכת לגמרי דרך אגב על פניה, וזה דיון צריך לדון בו לגופו, כי עמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם זה בעלי הדין, זה לא העדים בכלל. טוב, אז חז"ל דורשים את זה על העדים. בכל אופן, אז אנשים ולא נשים, וגם זה בעיה, כי בדרך כלל הגמרא אומרת שבכל מקום בתורה ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה. כל דבר שכתוב אנשים, הכוונה בין אנשים בין נשים. ופה פתאום עמדו שני אנשים לפני השם, דורשים אנשים ולא נשים. כל הדרשה הזאת אומרת, נדמה לי לפחות, אומרת דרשי לי. כי אני אומרת שהדרשה הזאת בעצם זה משחק מחור. הם רצו לפסול נשים, והם מצאו את הפסוק הזה להסמיך עליו את הפסול. עכשיו מה קורה? אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, היום זה לא שייך, נשים אינטליגנטיות, אתה לא יכול להגיד להם דבר כזה, איזה שם רע יצא ליהדות, אתה תפסול נשים ליהדות וכו', זאת טענה רפורמית. בצדק, זאת אומרת, אי אפשר לקבל טענה כזאת. באופן הפשוט, אפשר אולי להגן על זה קצת יותר, דרכי הדרכי נועם, לשבץ כמה פסוקים שם, וזה כבר נשמע יותר טוב. אבל בסדר, באופן הבסיסי זה טענה רפורמית. אבל אם אתה אומר, תראה, הפסול של נשים בזמן חז"ל נבע מהמציאות שנשים היו לא משכילות, לא מעורבות בחיי החברה. אבל היום נשים זה משהו אחר. וכיוון שכך, כמו שמאירי אמר לגבי גויים, כיוון שכך, אז גם חז"ל בעצם, גם ההלכה החז"לית בעצם, היישום הנכון שלה היום, זה להכשיר נשים לעדות. עכשיו, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אבל הטיעון הזה הוא טיעון אורתודוקסי. זה לא טיעון רפורמי.
האם זה מסיני, וזה תורה שבעל פה, או שזה אסמך?
אפשר לנסות, אבל ככל שאני מכיר לא תצליח. אי אפשר להראות שם דבר כזה. והרבה ניסו ולא עלתה בידם.
במקרה הספציפי.
במקרה הספציפי של עדות נשים. חיפשו, הרבה אנשים חיפשו דרך לעשות את זה. עוד רגע אני אגיע לזה, מה עושים כשלא מוצאים מדרש. אני אומר, קשה מאוד לדעת. כי דרשות כאלה זה דרשות שנוצרות לאורך ההיסטוריה. דיברנו על זה שהרמב"ם אומר, כמו שלושה או ארבעה זה דרש סומך. רובם זה דרש יוצר. דרש יוצר זה אומר שהדרשות נוצרו, יצרו הלכות חדשות לאורך ההיסטוריה. אז גם זה דרש יוצר. ועכשיו השאלה, אם אני לא אעשה היום דרש יוצר אחר. כי הוא פונקציה של הנסיבות. ואז אני שם ראשי, אני לא רפורמי. זאת לא טענה רפורמית. ולכן הדחייה האוטומטית הזאת של כל הצעה לשינוי בהלכה, כאילו זה רפורמה, מיניסטריה אנטי-רפורמית כזאת, היא דחייה מאוד בעייתית, א' ברמה הלוגית, אבל מעבר לזה, גם ברמה המהותית, האם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שנכשיר היום נשים לעדות, אז אנחנו פושעים אם אנחנו לא מכשירים אותם לעדות. אנשים חושבים שלהיות שמרן זה בלי מחיר. בוא נהיה שמרנים, זה לא איך אתה בטוח.
יתר ביטחון.
בדיוק, יתר ביטחון. חדשנות, אני יודע, לך תדע, אולי כן, אולי לא. יתר ביטחון, אני לא יכול לדעת. באמת אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת האם המדרש הזה נכון או לא נכון. אני לא מכיר איזה ראייה ברורה.
אני חושב שחכמים כשהם אמרו ועשו סייג לתורה.
עשו סייג לתורה, מקום שצריך לעשות סייג.
שלא כולם יבינו את הדקויות.
אוקיי.
ולכן...
ומצד שני, יש סכנה שאתה תגזול ואף אחד לא יוצא לך את הכסף. כי העדות שנגדך זה שתי נשים. אז מה לעשות? זה לא סכנה. עכשיו, לא, אני לא אומר איזה סכנה יותר חשובה, תחליט לבד. אבל יש סכנות בשני הכיוונים. אם הקדוש ברוך הוא אומר שנשים כשרות לעדות היום, זה בעצם מה שהוא היה מצפה מאיתנו לפסוק, כי הרי היום צריך ללכת עם מעיל, לא עם בגד ים. זאת ההלכה האמיתית. זה מה שהקדוש ברוך הוא באמת מצפה מאיתנו. מי שהולך עם בגד ים הוא פושע. זה השמרן המדרשי. אז זאת אומרת, מי שלא מכשיר היום נשים לעדות הוא פושע, לא מחמיר. הוא פושע. כי הוא לא חורץ דין נכון, יש לו שתי עדות כשרות, והוא בעצם משאיר ממון של השוק ביד עושקו. הוא לא מוציא את הממון מהגזלן. הוא לא מקבל עדות כשרה, אז הוא עבריין. זה לא ללכת על בטוח, אין פה ללכת על בטוח. השמרנות יכולה להיות שמרנות עבריינית. זה לא שחדשנו בהכרח עבריין כל עוד לא הוכח אחרת, והשמרן הוא בהכרח צדיק כל עוד לא הוכח אחרת. לא, יש מחיר לזה ומחיר לזה. צריך לקבל החלטות. זאת
אומרת שהתפקיד של הרב נגילות, הוא לראות עם הנסיבות, כל הזמן עם הנסיבות השתנו.
נכון.
לא רק להסתכל מה הלכה או מה המדע, אלא האם הנסיבות השתנו או לא.
כן.
זה הוויכוח, נכון? לפי מה שאתה אומר.
נכון. אני עכשיו אחדד את זה יותר, זה השלב הבא.
מי עושה את זה היום?
אני לא יודע. לא, יש כאלה שעושים את זה, אבל האתוס הוא, האתוס לא שם את זה על השולחן. עושים את זה בקריצות.
ועשו את זה בעבר, בהיסטוריה עשו את זה, כל הזמן הסתכלו על ההלכה
ואמרו... אני אומר עוד פעם, המאירי היה היחיד שמצאתי ששם על השולחן את השינוי הרדיקלי שהוא עשה. יש כל כך הרבה שינויים שעשו כמסיח לפי תומו. בלי לשים את זה על השולחן, זה מה שאני אומר. האתוס הוא לא כזה, אבל בפרקטיקה ברור שעשו את זה.
אני יודע שכך דיברת על הלכת הקונספט של חז"ל.
מה? עוד פעם?
אני יודע שכבר דיברת על הלכת הקודשק של החזל, נגיד.
הלכה זה?
הלכת
הקודשקות.
נגיד, תו למי תו וכל זה. אבל פה אתה מסתכל על ממש לימוד בגמרא,
שכאילו... אני מגיע לזה, אני כבר מגיע לזה.
איך אפשר כאילו להגיד... אני כאילו לא... שמשהו לנו קיבל על הר סיני, את תו שבאלפה, ועל הלמל, וזה כאילו... כאילו הלימוד, זה היה
הלימוד
של...
לא, אז אני לזה כבר אמרתי שאני לא מסכים בשיעורים הקודמים. שרבנו לא קיבל את תורה שבעל פה בהר סיני, זה שחר. זאת אומרת, מה שהוא קיבל זה כמה אבני יסוד ראשוניות, אולי צורות הסתכלות בסיסיות על מידות הדרש, גם כן בלי להגדיר אותן בצורה מדויקת. כמה פירושי מילים, אולי פרי עץ הדר זה אתרוג, הרמב"ם טוען שזה הלכה למשה מסיני, יש איזה רמז גם בגמרא. זהו. רוב ההלכה למשה מסיני שבידינו זה הלכה שהתחדשה לאורך הדורות.
זאת אומרת, זה לא הלכה למשה מסיני.
הלכה למשה מסיני לא מתווכחים, זה הלכה למשה מסיני.
לא, דובר על
העידוד,
זה לא הלכה.
אני לא יודע, זה השאלה. אבל אם יבוא מישהו ויאמר, תראה, זה דרשה של חז"ל, כי בגמרא זה מופיע כדרשה. למדו שני אנשים, אנשים ולא נשים, לא כתוב זה הלכה למשה מסיני. עכשיו השאלה אם זו דרשה סומכת או דרשה יוצרת, אני לא יודע. עכשיו אתה צריך לבדוק. האם זו דרשה יוצרת, אז אולי אפשר לשנות את זה היום, או לא. עוד רגע אני אדבר על מצב של ספק. מה קורה כשאני לא יודע? מה אני עושה כשאני לא יודע? אבל אני אומר, ברמה העקרונית, ההצעות לשינוי הן בעצם הצעות שמלוות במדרש, זה לא הצעות רפורמיות, זה הצעות של שמרנות מדרשית. והשיתוק הזה שאנחנו גוזרים על עצמנו, שכל הצעת שינוי זה רפורמה, ולכן צריך להתקפד ולא לקבל את זה ולא להסכים לזה, אז הרפורמים הצליחו במובן מסוים. הם הרגו אותנו. את, לא, לא חושב שהם התכוונו לזה, אבל בסופו של דבר עזרנו להם. וזה טעות. והדרך לעשות את זה, זה לעשות את הניתוח המושגי שעשינו כאן. כי כל עוד אתה לא עושה את הניתוח המושגי הזה, אז אין לך דרך להחליט. אז באמת כל דבר נראה כמו הצעה רפורמית. אז איך אתה מתגונן נגד רפורמה? יש מדרון חלקלק. מחר בבוקר נשנה הכל. אין מדרון חלקלק, בוא נגדיר. מה כן ומה לא. ברגע שיש הגדרה, אז אין צורך לחשוש ממדרון חלקלק. אז עכשיו נדון כל דבר לגופו. עכשיו, זה לא פותר את הבעיה לגמרי, עוד רגע אני אדבר על זה, אבל...
לא מסכים, אפשר לקחת כמעט כל אורחות שבת, ולהגיד, זה היום לפני חזר וכן הלאה.
לזה התכוונתי כשאמרתי שעדיין לא... לזה התכוונתי כשאמרתי שעוד לא פתרתי את הבעיה. עוד רגע, אני מגיע לזה. אז הטענה העקרונית היא שיש דרישות לשינוי שהן דרישות אורתודוקסיות. שמרנות מדרשית. לא פשטית, אלא מדרשית. והן לא רפורמיות. ובהן צריך לדון. עכשיו השאלה מה עושים איתן. גם אחרי שאני אומר שהן דרישות אורתודוקסיות, עכשיו אפשר להתחיל לדון מה עושים איתן.
אתה פעם לימדת אותנו שבפרשנות המדרשית, לפני שנכנסת לפירוט, יש סכנה מובנית שאתה מניח הנחה סמויה, שזה הטיעון שעמד מאחורי הקביעה דאז. בטיעון של המאירי, למשל, לפי מה שהספקת ללמד אותנו, לא התרשמתי שהוא מביא איזשהו...
אני כבר מגיע לזה. אתם מקדימים, אני כבר מגיע לזה. שאלה טובה. תראו. אז בעצם מה שמבחין בין שמרנות פשטית ושמרנות מדרשית זה קיום, בין רפורמה לשמרנות מדרשית זה קיומו של המדרש. אם הצעת השינוי מלווה בנימוק שהוא מדרש, אז ההצעה אורתודוקסית. אפשר לקבל או לא לקבל, לא מה שאוטומטית היא נכונה. אבל זאת הצעה שלגיטימי לדון בה במסגרת המחויבות ההלכתית. אוקיי? עכשיו צריך לדון בה. עכשיו, אני רוצה להגדיר את זה אולי קצת יותר. לפני שאני אגדיר אולי את ההגדרה הזאת, אני כבר לא בטוח שאני אגיע אליה. לא, בטוח שלא אגיע אליה. אז אני רק אעשה משהו קטן כדי לסיים את השלב הזה. אני אגיע לשאלה שלך, ישר לשאלה שלך. תראו, המאירי, מצד אחד ברור שהוא מתכוון לשמרנות מדרשית. אבל מצד שני, הוא לא באמת עושה את המדרש. אולי אני מחבר את זה לשלך. על כל דבר אתה יכול להגיד, טוב, זה היה בזמנם, היום המציאות השתנתה ולכן זה לא רלוונטי. אין לזה משמעות, תמיד אתה יכול להציג את הדברים באופן הזה. האם אין עליך איזושהי חובה להוכיח, להראות, מדרש חזה, להראות שצורת התבטאות כזאת בתורה, ככה דורשים אותה. יש פה עת מיותר, אז אני דורש אותו. עת בא לרבות, או זה היה שווה כלשהי, לא משנה. יש כלים מדרשיים שבהם אתה יכול להשתמש. אתה לא יכול להגיד סתם. לכאורה, אתה יכול להגיד סתם, אז זה היה ככה, היום זה אחרת ולכן אני משנה.
להוכיח מה היה הבסיס להלכה אז.
כן. זאת אומרת, בעצם בסופו של דבר, כשאתה רוצה לשנות את ההלכה לגבי כשרות נשים לעדות, לא מספיק להגיד שהמציאות השתנתה. זה בעצם מה שאני אומר. המציאות השתנתה פירוש דבר שאנשים היום יותר משכילות, עוסקות בכלכלה ובשוק ובעולם, הן פה פעילות בעולם, הן מכירות הכל, הכל בסדר. אבל מי אמר שהפסול שלהן לעדות נבע מחוסר היכרות?
דווקא שמה זה מפורש, כתוב משום שדעתם קלות.
אה?
כתוב.
לא, זה לא כתוב בשום מקום. לא כתוב בשום מקום.
דעתם קלות כתוב בשום מקום?
לא, לא כתוב שזה בגלל שדעתם קלה. כתוב מה שאין דעתם קלה, כתוב הרבה דברים על אישה. כתוב גם בינה יתרה ניתנה באישה. גם כתוב, אתה יכול לדרוש מה שאתה רוצה. אבל פסול נשים לעדות, אך אושר את זה לנשים דעתם קלה. חוץ מכמה שמרנים שמנסים להראות שזה לא השתנה ו...
לימוד תורה לנשים.
מה?
לימוד תורה לנשים. יציאות
לתפלות, גם שם זה לא כתוב, אלא שמוציאות לתפלות.
כאילו מנת לתפלות.
כן. בכל אופן, אז הטענה, כשאני בא להכשיר נשים לעדות, אז אני לא מספיק להגיד שהמציאות השתנתה, שפעם נשים היו בבית, לא הכירו את העולם וזה, והיום כן. כי עדיין אני צריך להוסיף עוד טענה, שהפסול שחזל פסלו נשים לעדות היה בגלל זה, כי אולי בגלל זה מאכפת לי שהיה שינוי של המציאות. עכשיו, הטענה הזו היא טענה שהיא בעצם טענה מטה-הלכתית. שינוי המציאות הוא טענה עובדתית. אפשר לבדוק אותו. מה היה אז, מה יש היום, פחות או יותר, אנחנו יכולים להגיע למסקנה. אבל תמיד ברקע יש עוד משהו. והמשהו הזה הוא תמיד החלק הקשה בטיעונים של השינוי. כי אתה צריך להראות שההלכה בבסיסה, זה המדרש שעליו דיברתי. המדרש שעליו דיברתי זה לא המדרש שאומר פעם נשים לא היו משכילות והיום כן. זה שינוי מציאות, זה לא מדרש. תספוק חזי, לזה גם גדולי השמרנים מסכימים. עם עיניים מפוקחות קצת, עיניים פקוחות. הם רק לא מסכימים שהפסול של נשים לעדות הוא בגלל חוסר ההשכלה. אז הוויכוח הוא לא בשאלה אם המציאות השתנתה או לא. הטיעון לשינוי שלו, כן, העיקר שלו, הוא לא ההצבעה הזו שהייתה שינוי במציאות. אלא הפרשנות המטה-הלכתית, שאומרת שאם נשים פסלו לעדות, הם נפסלו בגלל חוסר ההשכלה. עכשיו אני יכול לבוא ולא בסדר, אבל היום הן משכילות, אז לכן היום צריך להכשיר אותן. ואת זה מאוד קשה להוכיח. מאוד קשה להוכיח.
גם צריך
להוכיח. רגע, על זה אני כבר לא היום, אבל על זה אני אדבר. כי פה באמת, פה השמרנים מעלים טענה שצריך להתמודד איתה. תוכיח. זו הטענה שלך בעצם. שכל דבר בעולם אני יכול להגיד, תראה, בורר, פעם הייתה משהו מאוד משמעותי, היום בורר זה כלום, כי אנחנו עושים טענה מעשים נורא מתוחכמים. אז היום בורר זה שום דבר, היום זה לא אסור בשבת. זהו. ומי אמר שבורר נאסר אז רק בגלל שהוא היה פעולה מאוד מאוד משמעותית? אני צריך להוכיח את זה בשביל לטעון את הטענה הזאת, אחרת באמת אין הבדל בין רפורמי לשמרן מדרשי. מה ההבדל? תמיד קיומו של מדרש, אמרתי שקיומו של מדרש הוא ההבחנה, אבל מה זה המדרש? וכאן אני מבחין בין שני דברים. המדרש מורכב משני היבטים. היבט אחד עובדתי, והיבט אחד מטה-הלכתי. ההיבט העובדתי אומר שהנסיבות השתנו. וההיבט המטה-הלכתי אומר שהשינוי של הנסיבות הוא רלוונטי להלכה שבה אנחנו דנים. ושהפסלות של נשים לעדות היא בגלל חוסר ההשכלה או מעורבות בחברה. זאת כבר שאלה של עיון הלכתי. שאלה למה פסלו נשים לעדות? אז זאת שאלה מטה הלכתית, זאת לא שאלה עובדתית. וכשאני מדבר על מדרש, הוא צריך להכיל את שני הדברים. עכשיו, במאירי יש את החלק הראשון. את ההצבעה על שינוי נסיבות. אין את החלק השני. אין, בשום מקום במאירי לא מצאתי את המדרש שמראה או שמוכיח שמה שחזל אמרו להתנהג ככה לגויים זה בגלל שהם התנהגו כלא בני אדם.
מה אתה לומד מזה? יש פה שתי מסקנות הפוכות אפשריות. או שזה כל כך ברור לו שכולם מבינים את זה, או שהוא טוען שזה לא נדרש. ואז הוא רפורמי.
או שהוא רפורמי או שהוא שמרן מדרשי. לא יודע. אבל אם הוא שמרן מדרשי, כמו שאני נוטה לחשוב או רוצה לחשוב, אני לא יודע, אין לי ראיות. אם הוא שמרן מדרשי, אז האפשרות היחידה היא להגיד שבאמת זה כנראה היה מובן מאליו בעיניו, או לפחות מצב של ספק. אני לא יודע אם זה כך או אחרת. ועכשיו השאלה הגדולה, מה עושים כשיש לי ספק ביחס למדרש? האם המדרש שלי זה משהו שאני לא יודע להוכיח אותו, אבל יש לי ספק לגביו. מה עושים שם? זה נדבר בפעם הבאה.